שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף ממה במסכת צבחים. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. לפני שנתחיל, אני רוצה להקדים הקדמה מאוד קצרה לגבי איסור פיגול, נותר ותמה. כבר למדנו לפני יומיים שיש ביניהם גזרה שווה משולשת, כלומר בפיגול ונותר בשני משתמילה אבון, בתומעה ונותר בשני משתמילה חילול, ולכן אפשר ללמוד אחד מהשני, כמו שעוד מעט נראה. עכשיו רק נוסיף שבשלושת התחומים אלו יש קרת. כלומר, אם מישהו אוכל פיגול, אם מישהו אוכל נותר, ואם מישהו אוכל בתומעה, יש קרת. זאת הקדמה אחת. יש כאן שלישייה שבאופן כללי הולכת ביחד, אבל למרות מה שרגע אמרנו, הגמרא בהמשך כן תזכיר הבדלים שונים ביניהם. אנחנו לא נוכל להזכיר אותם תוך כדי השיעור, כי זה ייקח הרבה זמן להסביר כל אחד מהם. סיכמנו את זה בטבלה באתר, כדאי לראות שם. בכל אופן, יש גם כמה הבדלים. ודגש אחרון, כשאנחנו מדברים על איסור קרת של אכילת קורבן בטומאה, אנחנו מתכוונים לזה שהאדם האוכל הוא טמא, אז הוא חייב קרת. אבל אם אדם טהור אוכל קורבן טמא, אז יש בזה רק איסור לאו, לא איסור קרת. מחר נראה את המקורות לזה. בכל אופן, עד כאן ההקדמה. עכשיו נתחיל את השיעור עצמו. את השיעור היום נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על קורבנות של גויים, שבדרך אגב זה יתקשר לנושא הכללי שלנו של פיגול. בחלק השני נעבור לאיסור אכילת נותר וקורבן בטומאה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, קורבנות של גויים, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה משנה וברייטה לגבי המעמד של קורבן של גוי. עכשיו נקדים שגם גוי יכול לנדור או לנדוב קורבן למקדש, לומדים את זה מהפסוק בויקרא כ"ב, איש איש וכולי אשר הקריב קורבנו לכל נדריהם וכולי אשר הקריבו להשם. האיש איש זה כפילות וזה בא לרבות גם גוי. עכשיו קורבן של גוי הוא יכול עקרונית להקריב אותו גם לבד מחוץ למקדש, אבל הוא יכול גם להביא אותו למקדש, ואז אנחנו מקריבים אותו ממש כמו קורבן של יהודי. אבל השאלה היא עד כמה זה ממש כמו קורבן של יהודי. אז לגבי זה יש מחלוקת בין רבי יוסי לרבנן, שזה בעצם רבי שמעון. רבי יוסי אומר שהקורבן שלו זה ממש כמו של יהודי. הוא לומד את זה מסוף הפסוקים שלמדנו מקודם, אשר יקריבו להשם, כלומר זה ממש כמו קודשי השם. לעומת זאת, רבנן אומרים שאומנם מקריבים את הקורבן במקדש, אבל אין לזה את המעמד של קורבן של ממש כמו של יהודי, ולכן אין בזה איסור פיגול, אין בזה איסור נותר ותמה, אין בזה קרת גם אם יהודי שוחט אותו בחוץ. אלה הבדלים שהמשנה מזכירה. הברייתא מוסיפה עוד הבדלים שגם לא מועלים בקורבן של גוי, והוא לא עושה תמורה, כלומר אם מישהו המיר את הקורבן שלו לקורבן אחר, פשוט לא קורה שום דבר. ולמרות שכשהגוי מביא קורבן, אז צריכים גם להקריב נסכים עם הקורבן, כלומר מנחה ויין, אבל בניגוד ליהודי, גוי לא יכול לנדב נסכים בפני עצמם, אלא רק כחלק מקורבן. עד כאן המחלוקת לגבי האם יש הבדלים או לא, ועד כאן השלב הראשון של החלק הראשון. השלב השני זה מקורות לדעת רבנן, כלומר רבנן שאומרים שיש הבדל בין הקורבן של גוי לקורבן של יהודי. מה המקורות להבדלים האלה? עכשיו עקרונית הייתי לכאורה מצפה שיהיה איזשהו מקור אחד שאומר שהקורבן הזה פשוט במעמד אחר, ומזה כבר נובעים כל אותם הבדלים שרבנן הזכירו. אבל הגמרא לא אומרת ככה, אלא מביאה מקור נפרד לכל אחד מההבדלים שהזכרנו, גם במשנה וגם בברייתא, נראה אותם אחד אחד. אז לגבי מעילה, שאמרנו שבקורבן של גוי אין מעילה, זה נלמד בגזרה שווה מתרומה, שגם בדין של מעילה כתוב חילול וגם תרומה כתוב חילול, וממילא לומדים כמו שחילול בתרומה זה דווקא אצל יהודים, כמו שכתוב ולא יחללו את קודשי בני ישראל, כך גם במעילה. ובסוגריים נעיר, זה דווקא כשהוא הקדיש קורבן, כלומר קודשי מזבח, כמו שגם תרומה זה קדושת הגוף. אבל אם הגוי הקדיש משהו לבדק הבית שזה לא קודשי מזבח אלא קודשי דמים, אז בזה גם כשזה מגיע מגוי יש מעילה. אז זה המקור לגבי מעילה. הדבר הבא זה לגבי תרומה, נותר ופיגול. לגבי תומה זה מפורש בפסוק של תומה, כתוב וינזרו מקודשי בני ישראל, כלומר בני ישראל ולא גויים. ולגבי נותר ופיגול, כמו שכבר למדנו לפני יומיים, יש גזרה שווה בין השלישייה הזאת של תומה, נותר ופיגול, כלומר נותר לומדים מתומה בגזרה שווה כי בשניהם כתוב חילול, ופיגול לומדים מנותר בגזרה שווה כי בשניהם כתוב אבון, וכך למדנו מתומה לנותר ופיגול, שגם הם לא אצל גויים. הדבר הבא לגבי תמורה, גם את זה לומדים מלימוד משולש, וזה שבמעשר דגן, כלומר מעשר תבואה רגיל, כתוב בני ישראל, משם עושים הקש למעשר בהמה, כי יש פסוק שמזכיר את שניהם בבת אחת, ומשם עושים הקש לתמורה, כי יש פסוקים שהם סמוכים בהם, וממילא הקש מהקש לומדים שגם תמורה זה דווקא אצל יהודים. עכשיו את זה שואלת הגמרא, הרי בקודשים יש לנו כלל שאומנם אפשר לעשות גזרה שווה מגזרה שווה, אבל הקש מהקש אי אפשר, אז איך הרגע עשינו את זה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, נכון שבקודשים לא עושים הקש מהקש, אבל כאן הרי הלימוד הראשון זה ממעשר דגן, שזה לא קודשים, ובהנחה שהולכים לפי הראשון שהוא לא קודשים, אז כן אפשר לעשות היקש מהיקש, זאת אפשרות אחת, אבל כאמור זה תלוי באמת בהנחה שהולכים לפי הראשון, שזה מחלוקת בדף נון, לכן תירוץ שני, אני בכלל לא צריך את היקש הראשון, אני מוציא מכאן את מעשר דגן, וגם בלי זה אני יודע שמעשר בהמה זה דווקא אצל יהודים. למה? כי גויים שייכים רק בדברים שאפשר להתנדב אליהם, כמו קורבן עולה, יש אומרים שגם שלמים ותודה, אבל דבר שהוא חובה, כמו מעשר בהמה, ודאי שלא שייך אצל גויים. וממילא, כיוון שמעשר בהמה זה לא אצל גויים, אז בהיקש, גם תמורה זה לא אצל גויים, עד כאן לגבי תמורה. הדבר האחרון זה לגבי נסחים, שלפי רבנן מצד אחד גוי בניגוד ליהודי לא יכול לנדב נסחים בפני עצמם, כלומר למשל להביא יין ופשוט להקריב אותו, אבל כשהוא מביא קורבן אז כן מביאים נסחים איתו. מאיפה לומדים את זה? מהפסוקים של נסחים בבמדבר ט"ו, שם אחרי שיש פירוט של הנסחים, מצד אחד כתוב ככה יעשה לשור האחד, כלומר מצד אחד משמע שזה דין בשור, כלומר בקורבן, וממילא גם אם גוי הביא את הקורבן צריך להביא נסחים, אז או שהוא יביא, ואם הוא לא יביא נביא מהכסף של הציבור, אבל מצד שני מיד אחרי זה כתוב כל האזרח יעשה ככה את אלה, כלומר, כשאתה רוצה להקריב נסחים לבד בנדבה, אז זה דווקא אזרח ולא גוי. זה היה השלב השני של החלק הראשון. ראינו את מחלוקת רבי יוסי ורבנן, לפי רבי יוסי הקורבן של גוי כמו של יהודי, לפי רבנן יש הרבה הבדלים, ועברנו על כל ההבדלים וראינו להם מקורות. השלב השלישי והאחרון בסוגיה הזאת זה לגבי ריצוי של ציץ. מה זה ריצוי של ציץ? אנחנו יודעים שקורבן שנטמע או הימורים שנטמע או אדם שנטמע נפסל, אבל גם כשהם נפסלו לפעמים יש איזשהו מוצא. לגבי הימורים כבר למדנו את המוצא, וזה אם עלו לא ירדו, כלומר אם כבר עלו בכל זאת על המזבח אז מקריבים ולא מורידים, זה לגבי הימורים. לגבי דם שנטמע גם יש מוצא, וזה שאם כבר זרקו את הדם על המזבח אז התורה מחדשת שהציץ שהכהן הגדול לובש על המצח הוא מכפר על זה, ולמרות שהדם טמא ומרצה, וזה כאילו זרקו דם טהור, ואפשר להמשיך להקריב את האימורים ולאכול את הבשר, כרגיל. לומדים את זה משמות כ"ח, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל, והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני השם. זה העיקרון, שהציץ מרצה על דם טמא, בסוגריים נעיר שרבנן גזרו אם זרקו את הדם בכוונה למזבח כשהוא טמא, אז אסור לאכול את הבשר, בכל אופן מדאורייתא הציץ מרצה בכל מקרה. ועכשיו לנושא שלנו, מה אם הקורבן הזה היה של גוי ואז הדם נטמע וזרקו אותו, האם גם על קורבן של גוי הציץ מרצה? אז הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שלא, כלומר הקורבן פסול, רבנן שאומרים שיש הבדל בין קורבן של גוי לשל יהודי, ודאי יסכימו עם הברייתא הזאת, אבל השאלה היא מה לגבי רבי יוסי, האם גם הוא יסכים לזה או לא? זאת תלמידים שהיו לפני רב פאפה אמרו שרבי יוסי לא יסכים, כי הרי כאמור לדעתו קורבן של גוי זה כמו קורבן של יהודי, וממילא אם אצל יהודי יש ריצוי של ציץ, גם אצל גוי. לעומת זאת רב פאפה עצמו ורב אשי אמרו שגם לרבי יוסי אצל גוי הציץ לא מרצה. למה? אז רב פאפה למד את זה מהסוף של מה שקראנו להם, כלומר להם ולא לגויים. אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי גם באכילת קורבן בטומאה כתוב להם, ורבי יוסי שם לא אומר להם ולא לגויים. לכן רב אשי לומד את זה אחרת, הוא אומר, הרי הפסוק משתמש במושג של ריצוי, והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני השם, וזה מושג ששייך רק אצל יהודים והוא לא שייך אצל גויים. עד כאן השלב השלישי של הסוגיה של קורבנות של גויים, האם יש ריצוי של הציץ, ובזה סיימנו את החלק הראשון. כל החלק הזה לא היה כל כך קשור לנושא שלנו של פיגול, רק בדרך אגב שתוך כדי ראינו מחלוקת גם לגבי פיגול, שלפי רבי יוסי יש פיגול בקורבן של גוי, לפי רבנן אין. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה במשנה בעמוד ב', וכאן אנחנו עוברים מאיסור פיגול לאיסור נותר ואיסור תומה. עכשיו כבר הזכרנו את השלישייה הזאת כמה פעמים של פיגול נותר ותומה, וראינו היום, אתמול ושלשום שיש גזירה שווה בין השלישייה הזאת, אבל עכשיו נראה דבר שבהם הם שונים, וזה שאתמול ושלשום למדנו בפיגול שהאיסור על אכילת פיגול זה דווקא בדבר שיש לו מתיר, כלומר בבשר ובאימורים. לעומת זאת אומרת עכשיו המשנה, באיסור נותר ואיסור תומה זה שייך גם בשאר הדברים, כלומר גם בקומץ, בלבונה, בקטורת, רק בדם, גם בהמן, על הדם נדבר מחר, אבל בכל אופן עקרונית זה שייך בהכל. זה מה שאומרים רבנן. רבי שמעון מסכים לעיקרון הזה שלא צריך דבר שיש לו מתיר, אבל יש לו תנאי נוסף, וזה שזה יהיה דבר שראוי לאכילה. לכן אם אדם אכל קומץ של פיגול אז באמת זה ראוי לאכילה ויש בזה איסור נותר ותומה, אבל אם אדם אכל קטורת או לבונה או עצים שזה דבר שלא ראוי לאכילה, אז גם כאן אין בזה איסור נותר ותומה. עד כאן המשנה. שוב העיקרון הוא שבניגוד לפיגול ששם הקלנו ואמרנו שהאיסור הוא רק בבשר ובאימורים, בנותר ותומה אין את הדרישה הזאת, והאיסור באופן כללי הוא בהכל. זה במשנה. בגמרא נראה ברייתא עם שני דיונים, דיון אחד זה המקור למשנה, ודיון שני זה הגבלה למשנה. אז לגבי המקור, אומרת הברייתא, לכאורה, אם לא היה לנו מקור, היינו מצפים שכמו שבפיגול הקלנו, גם בטומאה ונותר נקל. למה? אז קודם כל כבר אמרנו שם שלישייה, אבל מעבר לזה, הרי פיגול חמור יותר מאכילת קורבן בטומאה. הרי בפיגול, אם הוא אוכל בשוגג, הוא מביא חטאת קבועה, בטומאה זרה קורבן עולה ויורד, בפיגול בשוגג, גם אם הוא לא ידע לפני זה שזה פיגול והוא אכל בשוגג, הוא חייב קורבן, בטומאה זה דווקא אם הוא ידע לפני זה שזה טמא, ועוד כולה שיש בטומאה שטומאה הותרה בציבור, פיגול אין דבר כזה. בקיצור, פיגול חמור מטומאה. ממילא, אם בפיגול שהוא חמור בכל זאת מקלים ואומרים שהאיסור זה רק בבשר ובאימורים, היינו מצפים שכך נאמר גם בטומאה. זה אהב אמינה, אבל כאמור זה לא נכון, אלא באמת בטומאה וגם בנותר, האיסור הוא גם על שאר הדברים ולא רק על הבשר והאימורים. מה המקור? אז לגבי טומאה, המקור הוא מהפסוק של טומאה. כתוב לגבי מי שטמא וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, ולומדים מכאן, מקדישים לי כל סוג של קודש ולא רק האימורים והבשר. זה לגבי טומאה. מה לגבי נותר? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, יש גזרה שווה בין נותר לבין טומאה, כי בשניהם כתוב חילול, וממילא גם כאן נחמיר כמו בטומאה, זה הסבר אחד. אבל את זה דוחה הגמרא, הרי יש גם גזרה שווה בין נותר לבין פיגול. אז למה אתה מעדיף לעשות גזרה שווה מטומאה ולומר שמחמירים? תעשה גזרה שווה מפיגול ותאמר שמקלים, ובסוגריים נעיר שהגמרא גם משווה במה נותר יותר דומה לפיגול ובמה יותר דומה לטומאה, ויש דווקא יותר נקודות שבהם נותר דומה לפיגול מאשר לטומאה. אז אם כבר, בוא נלמד משם. לכן הסבר השני זה לא מגזרה שווה, אלא יש פה רמז בפסוק עצמו של טומאה. הפסוק הוא כאמור, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי וכולי, ומהמילה יחללו, שזה כפלות של למד, הגמרא דורשת שני חילולים. חילול אחד זה הפשט, שזה אכילת קורבן בטומאה, חילול שני זה לגבי נותר. אז הנה גם נותר רמוז בפסוק עצמו, ולכן גם בנותר זה אסור בכל הדברים, ולא רק באימורים ובבשר. עד כאן הדיון הראשון לגבי המקור. הדיון השני זה עוד משהו שאומרת הברייתא, וזה איזושהי הגבלה, שאומנם אמרנו שבניגוד לפיגול, בנותר ובתמה, אין צורך שזה יהיה בדבר שיש לו מתיר, כלומר דווקא בשר ואימורים, אלא גם למשל בקומץ, אבל אומרת הברייתא, אם כן מדובר בדבר שיש לו מתיר, אז האפשרות להיעשר על ידי טומאה או נותר מתחילים רק אחרי שהקריבו את אותו מתיר, ואם אין לו מתיר, אז רק אחרי שקידשו את הקורבן או את המנחה בכלי שרת. כלומר נסביר, אם למשל מדובר באימורים או בבשר, אז גם אם האימורים או הבשר נטמאו או נותרו, אז האיסור של טומאה או נותר יחול עליהם רק אם לפני זה כבר זרקו את הדם, כי הם דבר שיש לו מתיר, אז הם יכולים להיעשר רק אם כבר הקריבו את המתיר. זה לגבי דבר שיש לו מתיר. דבר שאין לו מתיר, למשל הקומץ, אז אמנם שם לא שייך מתיר, אבל גם אצלו זה דווקא אם התחילו משהו, וזה ששמו אותו בכלי שרת וזה קידש אותו, רק מאז יכול לחול עליו האיסור כרת של טומאה או נותר, אבל לפני כן לא. זה מה שאומרת הברייתא, ומה המקור לזה? שוב מהפסוקים של טומאה, רק הפעם פסוק אחרי זה, פסוק ג', כתוב אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים וכו', וטומאתו עליו, וניחתה נפש ההיא וכו'. מה זה יקרב? הרי ברור שאין איסור כרת לאדם טמא לגעת בקורבן, זה רק אם הוא אוכל אותו, אז מה זה יקרב? אז דורשים שהכוונה היא לא לאדם שהוא מתקרב, אלא שהקורבן עצמו כבר הקריבו אותו, כלומר האיסור מתחיל רק אחרי שהקריבו את המתיר, ואם אין מתיר אז לפחות שמו בכלי שרת. זה היה השלב השני של החלק השני של השיעור, ובזה הגענו לשורה השלישית של מ"ו עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על קורבנות של גויים, שגם גויים יכולים לנדור ולנדוב קורבנות. לפי רבי יוסי המעמד של הקורבן ממש כמו של יהודי, לפי רבנן הוא לא, ואין בהם את הדינים של פיגול, לכן זה הובא כאן, ונותר ותמה, ואיסור כרת על שחיטה בחוץ, והברייתא מוסיפה גם שלא מועלים בהם, והם לא עושים תמורה, וגם גוי אמנם הוא מביא נסחים על הקורבן שלו, אבל הוא לא יכול לנדוב נסחים בפני עצמם. זה המשנה. בגמרא ראינו מקורות לכל מה שאמרנו עכשיו, וגם דיברנו על ריצוי ציץ, שאמרנו שאפילו לפי רבי יוסי, ציץ לא מרצה על דם של קורבן של גוי שנטמא, ולמה? אז רב פאפה למד את זה מלהם ולא לגויים, אבל דחינו, ורבה שיאמר פשוט אצל גויים לא שייך המושג של ריצוי, זה היה החלק הראשון. בחלק השני למדנו הבדל בין איסור פיגול לאיסור נותר וטומאה, שבפיגול, כמו שלמדנו אתמול ושלשום, האיסור קרץ זה דווקא למי שאוכל את הבשר או את האימורים או את השיריים, כלומר דבר שיש לו מתיר, לעומת זאת באיסור נותר וטומאה אין את הדרישה הזאת, לכן לפי רבנן גם אם הוא אוכל את הקומץ או את הלבונה או את הקטורת, אם הם נטמאו או נותרו יש קרץ. רבי שמעון מסכים עקרונית, הוא רק אומר שקרץ זה דווקא בדבר שראוי לאכילה, לכן קומץ יש קרץ, אבל בקטורת ועצים לא. זה היה במשנה. בגמרא ראינו ברייתא עם שני דיונים. דיון אחד זה מקור למה שהרגע אמרנו, וממש צריך מקור, כי לכאורה אם בפיגול מקלים, אז קל וחומר שצריך להקל גם בתומה ונותר. לכן עומדים את זה מהפסוק של איסור אכילה בתומה, כתוב אשר הם מקדישים לי, כל סוג של קודש זה לגבי תומה. לגבי נותר, בהתחלה למדנו מגזרה שווה מתומה, אבל דחינו כי יש גם גזרה שווה מפיגול, והיא אפילו עדיפה יותר, כי נותר ופיגול הם דומים יותר מאשר נותר ותומה. לכן הסבר השני זה לא מגזרה שווה, אלא זה רמוז בפסוק עצמו של תומה. כתוב יחללו, וזה רומז לשני חילולים, גם חילול בגלל תומה וגם חילול בגלל נותר. בשניהם האיסור כולל הכל, ולא רק את הבשר ואת האימורים והשירה. אם זה היה הדיון הראשון, בדיון השני ראינו שלמרות שלא צריך דבר שיש לו מתיר, אבל אם יש לו מתיר, אז האיסור מתחיל רק אחרי שהקריבו את אותו מתיר, כלומר זרקו את הדם, וגם אם אין לו מתיר, למשל הקומץ של מנחה, אז רק אחרי ששמו אותו בכלי שרת, לפני כן לא יכול לחול איסור תומה או נותר, כל טוב.